טוב, בפרק הראשון למדנו את המשמעות של השמחה שיש ברגלים. אמרנו שהשמחה היא בעצם צריכה להיות כל השנה, אבל למה היא מתגלה ברגלים? כי הנפש הבהמית פחות מפריע, ולכן נותנים לו את הבשר של השלמים שמקריבים ברגלים, שזה מסייע לנפש הבהמית כממוצע, שהוא לא יפריע לשמחת הנפש האלוקית. אבל עיקר המטרה כאן במאמר זה להסביר את הייחודיות של היום השביעי של פסח. שביום השביעי של פסח הלשון בפסוק היה שזה עצרת לשם אלוקיך, זאת אומרת ששביעי של פסח הוא יום שמצד עצמו אין בו שייכות בכלל לאוכל מצד המהות שלו. למה? אז אני נלמד את הפרק ב'. בני אמרו רבותינו ז"ל, יש לשון בגמרא שאומרת העולם הבא אין בו לא אכילה וכו'. שכשעם ישראל יהיו בעולם הבא, אין אכילה, אין שתייה וכו'. ולפי דברי הרמב״ם ז"ל, הרמב״ם שמסביר את הקטע הגמרא הזה, אז הוא אומר, קאי על עולם הנשמות. הוא אומר שהכוונה היא שפשוט יהיו רק נשמות בלי גופים. כיוון שיהיו נשמות בלי גופים, אז הם פשוט לא יהיה אכילה ושתייה. אבל והרמב״ן ז"ל השיב עליו. הרמב״ן הוא חולק על הרמב״ם. הוא אומר, זה לא מובן מה שאתה הרמב״ם אומר, למה? שאם כי דבריו כן הוא, הרמב״ן אומר, אם צודק הרמב״ם, שזו תקופה שיש נשמות בלבד ולא אין גופים, אם כן, מה חידוש ישמיענו הגמרא? אז מה הגמרא צריכה להגיד? שכשיהיו רק נשמות, לא יהיה אכילה ושתייה. וכי למה יעלה על דעתנו שיהיה אכילה ושתייה? וכי שייך לנפש בלי גוף אכילה? נפש בלי גוף לא שייך לאכילה. אז אם בכל אופן הגמרא אומרת חידוש, שבעולם הבא לא יהיה אכילה, הסימן שמדובר באיזה סוג מצב שיש גוף, ועל פי ההיגיון היה צריך להיות אכילה, והחידוש הוא שלא יהיה אכילה. אלא מעסיק, לכן הרמב״ן מגיע למסקנה, שקאי על זמן תחיית המתים, שכשכתוב העולם הבא אין בו אכילה ושתייה, בעצם מתכוונים לתקופה של תחיית המתים שיחזרו עם הגוף, שיהיה אדם בגוף, ואף על פי כן אין בו לא אכילה. מה באמת הסיבה שלא יהיה אכילה? הקדוש ברוך הוא עושה קונץ שיהיה גוף בלי אכילה. יש כאן כמובן משמעות פנימית ורוחנית מתבטאת במושג הזה שאין אכילה. צריך להבין מה זה אכילה ומה הפירוש שאין אכילה. זאת אומרת כך, והטעם, אז לפני זה בוא צריך להבין מה זה אכילה. לפני שנבין מה זה אכילה, נבין מה החידוש ששם אין אכילה. והנה בחינת אכילה, כדי להבין מה זה אכילה, יש פסוק בשיר השירים, כמו שכתוב, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים. אז אומר על זה הזוהר, שהפסוק הזה מדבר על הספירות העליונות. יש ספירות שנקראים בשם רעים, ויש ספירות שנקראים בשם דודים. הספירות שנקראים בשם רעים צריכים לקבל אכילה, והספירות שנקראים בשם דודים יש להם שתייה ושחרות. מה זה ומה זה? אומר הזוהר כך. יכלו רעים לעילה, רעים זה הולך על הספירות העליונות שמה הם? הם בחינת חוכמה ובינה. שתו ושחרו דודים, מי הם הדודים? לטאטה. מי הם לטאטה? הם בחינת זעיר אנפין ונוקבה שהם בחינת המידות חסד וגבורה ורחמים. זאת אומרת כאן מדובר על החוכמה והבינה ושש מידות ומלכות. אז כדי שיהיה בחינת חוכמה ובינה אומר לנו הפסוק יכלו רעים. כדי שיהיה רעים צריך להיות איכלו. מה זה איכלו? דהיינו שבכדי שיהיה בחינת רעים, שהקדוש ברוך הוא יצמצם את עצמו, שישפיע את האור שלו לבחינה של חוכמה ובינה, שמבחינת חוכמה ובינה צריך להיות בחינת אכילה. ובכדי להיות בחינת מידות, כדי שיהיה צמצום עוד יותר גדול, שזה ירד לספירות היותר ממוחות למידות, צריך להיות בחינת שתייה. למה? זה מקדים. דהיינו בו יתברך, כשמדובר על עצמותו של הבורא, שאין ארוך אליו יתברך ששום דבר אין לו שום תפיסת מקום כלפי הבורא, לא שייך בו בחינת חסד ואפילו בחינת חוכמה. על הבורא בעצמו לא שייך להגיד שום ספירה, לא חסד ובוודאי אפילו חוכמה שהיא יותר גבוהה גם לא שייך להגיד, כמו שנאמר וכולם בחוכמה עשית כתיב. אפילו חוכמה נחשבת אצלו עשייה, שזה משהו נמוך. שבחינת החוכמה נקרא לגבי יתברך בחינת עשייה ונקרא אדם דה עשייה, כמאמר, כמו שהביטוי הידוע, אנדחקים, אמנם הקדוש ברוך הוא הציל מאיתו בחינת חוכמה, אבל ולא בחוכמה ידיע. זאת אומרת, שהוא למעלה מהבחינה הזו. ולאו מכל אילין מידות יהיו כלל. אין בכלל שום יחס בין המידות לבינו. הוא הרבה יותר גבוה מכולם, כי המידות הן מבחינת גבול ומידה. המידות, מידות מלשון מדידה. המידות זה אור אלוקים מדוד, בכדי לתן שכר טוב לצדיקים שיוכלו לקבל שכר, דהיינו ליהנות מזיו השכינה, ולענוש לרשעים. אז הוא רוצה לתת שכר לצדיקים ועונש לרשעים, אז הוא מדד והגביל את האור שלו, שאם היו רחמים פשוטים בלי גבול ומידה, כי אם הוא לא היה מצמצם וזה כל היה בלי גבול, היה מרחם גם על הרשעים, אז לא היה בכלל הגבלה. אז במילא הבורא מצד עצמו הוא למעלה מכל מהות הספירות. והנה, אצלו התברך שהוא אין סוף, ואין ארוך אליו. בכדי שיהיה בחינת חוכמה ובינה ומידות, כדי ליצור את המושג של חוכמה, כדי להציל את המידות, מה צריך להיות? צריך להיות בחינת אכילה. מה זה אכילה? אכילה זה רמז להשפעה מלמעלה למטה. כמו שהוא יגיד מיד, כתוב על תינוק שהוא גדל, איך הוא גדל? הוא יונק משדי אמו. אז היניקה זה הוא אוכל. מה גורם האכילה? שההשפעה יורדת מהאמא לילד. אותו דבר, אדם שאוכל, ויורד לו כוח להתקיים. אז ברוחניות אותו דבר. כזו לא רוצה להציל מאיתו את החוכמה, אז כתוב, איכלו רעים. כביכול יש פינת אכילה, ואז מצטמצם העניין של רעים. דהיינו, השפעה מלמעלה. כמובן בזוהר ועץ חיים. כתוב בזוהר ועץ חיים לשון, אבא יונק ממזל השמיני. אבא זה חוכמה. אז כתוב בקבלה, שחוכמה מקורה, יש הרי י' ג' מידות הרחמים. אז המזל השמיני, היינו המידה השמינית, זה בחינת ונוצר, וכתוב שהבחינת ונוצר הוא המקור של בחינת חוכמה. אז הלשון בזוהר זה האבא יונק ממזל השמיני. מה פירוש הוא יונק? הוא מקבל אכילה ממזל השמיני. אז אכילה זה נקרא הצמצום שלו, שהוא בחינת אכילה והיא ניקה על ידי המזלות. וזהו יכלו רעים לעילה. זה מה שהזוהר אומר, כדי שיהיה רעים, צריך להיות יכלו. עכשיו נלך להמשך הפסוק. זה דודים. ובכדי להיות בחינת דודים, אמרנו קודם, מה זה דודים? שהם המידות, שזה יותר נמוך. פה לא מספיק אכילה, צריך להיות בחינת שתייה. כי יודעים שאצל האדם, מה השתייה עושה יותר מהאוכל? כתוב, השתייה מובילה את האוכל לכל הגוף. זאת אומרת, היא גורמת שזה יהיה ירידה עוד יותר נמוך. אז שהפסוק רוצה להגיד שיהיה צמצום עוד יותר נמוך, אז הוא לא אומר, איכלו, הוא אומר, שתו, שתייה זה יותר נמוך. שהוא בחינת ירידת ההשפעה למטה-מטה, עד שיהיה בחינת מידות. כמו למשל שהשתייה מוליך את המאכל למטה, כי מים יורדים. מים יורדים יותר נמוך, ממקום גבוה למקום נמוך. לכן כתוב, אכלו רעים ושתו דודים. אבל לא כתוב סתם ושתו, כתוב ושתו ושחרו דודים. מה זה ושחרו? זהו, וזהו שתו. ושחרו הוא בחינת התגלות. כמו אדם שיקור, כתוב נכנס יין, יצא סוד, זאת אומרת הכל מתגלה. זה אומר שהאור האלוקי יורד עד שהוא מתגלה לדרגות נמוכות. על כל פנים, כל זה היה הקדמה. אנחנו רוצים להגיד שבעולם הבא אין אכילה. כדי להבין מה זה נקרא אין אכילה, צריך קודם כל להבין מה זה נקרא אכילה. אז מה סיכמנו עד עכשיו, מה זה נקרא אכילה? אכילה זה צמצום, אכילה זה ירידה. הרי נתבהר עניין אכילה מהו. אז מה כתוב שבעולם הבא אין אכילה? מה הכוונה אין אכילה? יהיה כזה גילוי גדול בלי צמצום? אז הפירוש לא יהיה אכילה, לא יהיה צמצום, אנחנו נהיה בגילוי כזה שנהיה קשורים לאור האלוקי הגבוה בלי אכילה. עכשיו נחזור ונבין שאותו דבר שביעי של פסח. שביעי של פסח כתוב, הפסוק אומר, עצרת לשם אלוקיך. לא כמו בשמיני עצרת של סוכות, כתוב, עצרת תהיה לכם. זאת אומרת ששביעי של פסח זה לשם אלוקיך, זה אין אכילה. זאת אומרת, הגילוי האלוקי שיש בשביעי של פסח הוא דומה לגילוי שיהיה בתחיית המתים. אתה צריך להבין עניין שביעי של פסח. כי הנה אמרו רבותינו זל בעניין קריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים. יש ביטויים נפלאים בחזל שבקריאת ים סוף היה גילויים עצומים. אז אדמו"ר הזקן שואל שאלה פשוטה. הוא להבין, איכן הוא מרומז בתורה שהיה גילוי אלוקות גדול כל כך? איפה כתוב בתורה, בחומש, שבקריאת ים סוף היה גילוי אלוקי גדול? זה בשעת מתן תורה. אז כתוב בתורה. כתיב, פנים בפנים דיבר השם. אבל בקריאת ים סוף, איפה כתוב שהיה גילוי אלוקי גדול? מאיפה חז"ל לקחו את הביטוי הנפלא הזה? אבל כאן, מאיכן למדו זה? אמרנו, אז כאן איפה זה מרומז? אך העניין דהי נכתיב, כתוב שכשעם ישראל עמד לפני קריאת ים סוף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? תהיינו, אל תתפלל. במילים אחרות, תשתוק. פסוק אחר זה כתוב יותר מפורש. וגם כתיב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מה פרוש לשתוק? לדבר זה אומר לגלות, כי מה הפרוש אדם מדבר? אתה מדבר, זה דברים שהיו חבויים אצלו בפנימיות, אם הוא מדבר זה יוצא החוצה. דיבור זה אומר גילוי מצומצם, כי אדם הרי לא יכול לגלות החוצה כל מה שיש לו בראש. מה הוא מגלה? רק מה שהוא יכול להוריד. אם אומרים לו תשתוק, מפוש תשתוק, יש כאן כזה גילוי גדול שעכשיו אין דיבור. למה אין דיבור? כי אנחנו שייכים לעולם עליון יותר ולא שייך דיבור. זה הרמז שבקריאת ים סוף היה תחרישון. ראתה שפחה על הים ושלא ראה אפילו יחזקאל הנביא. כי הנה ידוע שהדיבור על ידי בחינת חוכמה. בכלל, איך אפשר לדבר? איך בא בשילוט אצל התינוק שהוא יכול להרכיב אותיות ולדבר? אז זה כתוב שבא מבחינת חוכמה, כמו שכתוב בחוכמה יסד ארץ. ארץ הולך על דיבור, הדרגה הכי תחתונה. מה יוסד את הארץ? החוכמה. או שיש ביטוי בקבלה, כתוב, אבא יסד ברטה. אבא זה חוכמה, ברטה זה הולך על מלכות. מלכות זה אומר, הולך על דיבור. מי יוסד את הדיבור? זה אבא. כידוע, ממשל, התינוק, שאינו יכול לדבר. למה תינוק לא יכול לדבר? בינה יש לו. הוא מבין הכל. אבל עדיין אין לו בשילוט, או לא מאיר לו, הבחינת החוכמה, אז אין לו עדיין את היכולת להיות. עכשיו, כשאדם שותק, למה הוא שותק? והנה אמרו, רזל, חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו. ברגע שהוא רואה גדול יותר ממנו, אז הוא שותק, הוא מתבטל. השתיקה מראה התבטלות לגילוי גדול. כמשל, מי שבא לפני מלך גדול, אז הוא לא מדבר כלום. והיינו, משום דאיידי, דתריד למיבלה, לא פלית. פליטה באה, כי אתה לא קולט מלמעלה, אתה מציאות, אתה יש, ואתה יכול להשפיע. אבל אם אתה בעצמך הופך להיות מקבל, אם אתה הופך בעצמך להיות מקבל מיותר גבוה, אתה לא יכול להיות בשעת מעשה משפיע. זה לומדים מדיני עגלת כלים, כן? כשהכלי תרוד, תהיינו, הוא עסוק בבליעה, אז הוא לא פולט. כשעסוק בפליטה, אז הוא לא בולע. זה ככה, אותו דבר גם משל פה. עכשיו, מה היה בקריאת ים סוג שלא היה פליטה? תהיינו, שתיקה. מה הפירוש? למה היה שתיקה? כי הם היו בבחינת מקבל מדרגה יותר גבוה. וקריאת ים סוף שנגלה עליהם גילוי אלוקותו התברך שלמעלה מבחינת חוכמה, לכן כתיב, אתם תחרישון, בחינת שתיקה. ולכן בתפילת 18, גם כן, שהוא מעין אותו גילוי, בחינת ביטול, גם 18 שזה גילוי כזה גדול, אין משמיעים קול, שותקים. למה? כי זה מראה על הגילוי הגדול. וזהו, הפך ים ליבשה. מה פירוש הפך ים ליבשה? לכאורה אתה צריך להגיד שהוא קרא את הים. כשכתוב הפך הים ליבשה, זה כמו במכת דם, שהופך את המים לדם. הפך לים ליבשה, פירוש אין יותר ים, זהו, הכל יבשה. הרי בפועל אנחנו יודעים שהים הלך הצידה ונהיה כמו חומה, מה פירוש הפך ים ליבשה? אז הפסוק אומר, זה פסוק בתהילים, אומר, הפך ים ליבשה, אחר כך כתוב, שם נשמחה בו. אז הוא שואל, דאב אלי לומר, בקע ים, בוקע ים, למה הפך? אז הוא אומר ככה, אך דעיני ים הוא בחינת משפיע ויבשה הוא בחינת מקבל. ים ויבשה ידוע שהים נקרא משפיע ליבשה. היבשה היא יבשה, מי נותן לה לחות שישר יהיה לצמוח? בא מהמים. מאיפה המים באים? הכל בא מהים. הים לנחלים, הים גם מביא את העננים, מביא את הגשם. הים משפיע לארץ, לאדמה. אז יש לנו ים ויבשה, ים זה משפיע ויבשה הוא מקבל, הוא שותק. אז אנחנו מבינים מה היה בקריאת ים סוף אמרנו קודם. שתיקה. המשפיע הפך להיות שותק. זה נקרא הפך ים ליבשה. שהיה משפיע לחלוכית בארץ והולידה והצמיח. כי כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. למה הים איננו מלא? כי אחרי זה המים חוזרים לנחלים. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת וחזרה לנחלים. שאם לא כן, אם הנחלים היו הולכים כולם לים ולא היה חוזר אליהם מים, היו הנחלים חריבים ויבשים. וגם הענן מקבל ממי אקויאנוס, וירווה את הארץ והולידה. אז בקריאת ים סוף מה קרה? הים הזה שהוא כל הזמן משפיע, אמרנו שבקריאת ים סוף כל המשפיעים הפכו להיות מקבלים, כי נהיה כזה גילוי גדול, אז זה נקרא הפך ים ליבשה. ובעגלות נגלות גילוי גדול, כנ"ל לפך ים ליבשה, וקמו כמו נד להיות להם חומה. הוא נהיה אבן, הוא נהיה יבשה, הוא נהיה שותק, ואתם תחרישון. עם ישראל הכריש, הים הכריש, כי יש גידוי כזה גדול, אז כולם הפכו להיות מקבלים. מבחינת אבן דומם, איידי דטריד, ברגע שהוא נהיה תרוד למיבלה, נהיה כמו דומם, אז לא פליט, הוא יותר לא משפיע. ברגע הזה הוא הפך להיות שותק. והגלידו מיה, המים נהיו כמו קרח, מה שלא ראה יחזקאל גילוי גדול כל כך. כי יחזקאל, מה הוא ראה? הוא ראה את המרכבה. לא ראה כי עם פני אריה, ראה פני אריה, פני שור. עצם הדבר שהוא אומר, אני רואה פני אריה, פני שור, אז הוא ראה התחלקות. זה חסד, זה גבורה, אז הוא ראה צמצום. מבחינת התחלקות, מה שאין כאן בשעת קריאת ים סוף, היה גילוי אלוקותו התברך שלמעלה מבחינת התחלקות, כי מבחינת קרח דאגלידו מאיה, המאיה נהיו קפואים, וקמו כמו נד כנעל. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, ודמות על ראשי החיה, הפסוק ביחזקאל, שמדבר על המרכבה, אז כתוב יחזקאל ראה את המרכבה. התורה מתארת שעל ראשי החיה מאיה, ראשי החיה, זאת אומרת על המקור של המידות, רקיע כעין הקרח. קרח זה מסמל שתיקה, מסמל כמו אבן שמראה על התבטלות. הוא אומר כאן עוד רמז, כתוב בחסידות, שקרח זה בחינת חיריק, אותם אותיות. מה זה חיריק? חיריק זה ניקוד שיש מתחת לאות, וחיריק זה ניקוד קטן. הכי קטן, מה זה חיריק? נקודה אחת, זאת אומרת הוא רק נקודה, הוא לא כלום. זה מראה על התבטלות ועל שתיקה. כל אות אחרת, כן, אבל הוא למעלה, הוא מלמטה. וזהו, עכשיו נבין עוד דבר. כתוב, ויהי ענן והחושך, ויאיר את הלילה. אז מי יאיר את הלילה? החושך. כי מה זה חושך פה? העוצמה הכי גדולה הזו, קוראים לה חושך, כי לא חושך במובן שאינו, אלא שלמעלה מתפיסה, זה נקרא חושך. ויאיר לשון זכר קיה לחושך, שהחושך העיר להם. דיני במעשה בראשית כתיב, יבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ברגע שיש הבדלה, זה אור וזה חושך, זה צמצום. יש בחינת פרסה, מפסיק, בכדי להיות השתלשלות העולמות והתחלקות. רק ביום א' וששת ימי בראשית מה כתוב? שימשו אור וחושך בערבוביה. למה אור וחושך בערבוביה? כי זה גילוי כזה גדול, אין צמצום. ברגע שיש צמצום, זה מראה כל דבר נמצא בתא שלו. ובכדי להיות השתלשלות, הבדיל. אבל מה קרה בשעת קריאת ים סוף? העיר בחינת החושך. בחינת ים סוף חזרו למקור העליון יותר, זה אין צמצום שיש התחלקות, אלא המקור העליון הוא בעצמו חושך. שהוא בחינה, נעפה, בדיוק אותו דבר. שהוא בחינת ישת חושך סיטרו. אנחנו אומרים שסיטרו, בסתר, איך קוראים לו? חושך. חושך זה בחינת מעל הצמצום. שלמעלה מבחינת השתלשלות. עכשיו נבין, ולכן לא הקריבו שלמי שמחה בשביעי של פסח. לכן בשביעי של פסח, אין חובה להקריב שלמים. זה רק אם מישהו לא יקריב בימים הקודמים, יש לו תשלומים שיכול להשלים. זה הצריך יום שהרבי עצמו צדק שואל, כי יכולה כן אפשר להקריב שלמים, אבל זה רק בחינת השלמה. אבל לכתחילה, אם אדם יקריב בימים הקודמים, אין בחינת שלמים בשביל למה. כי אמרנו קודם בפרק הראשון ששלמים זה אוכל, זה בשר, אבל בשביעי של פסח זה אין בו אכילה, זה שתיקה, זה למעלה מזה. שבחינת השמחה של שביעי של פסח גדול כל כך, שאינה יכולה לבוא לבחינת התחלקות, מבחינת פנימיות, שהוא בחינת אכילה. מה יש בשביעי של פסח למעלה מאכילה? כי מבחינת מה כפעלה מלמעלה. ולכן כתיב שם נשמחה, שם נשמחה בו, שם דייקה, שם זה מראה על סתר, על, זה הרי לשון, לא לשון גילוי, אלא לשון נסתר. וזהו שאמרו רזל, עולם הבא אין בו לא אכילה. כי בעולם הבא דיינו בתחיית המתים יהיה בדיוק אותו גילוי, שלעולם הבא היא גם כן יתגלה גילוי אלוקותו מבחינה של למעלה משתלשלות, לכן לא יתגלה מבחינת אכילה פנימית, כי מבחינת מגיף כנעל. עכשיו הוא מסיים את השלוש שורות האחרונות, הוא אומר, וזהו כתוב, בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. הוא אומר לכאורה, זה סתירה. קודם אמרנו, הפך ים ליבשה, אין יותר ים. אז הם הלכו רק ביבשה. איך כתוב כאן? הלכו ביבשה, בתוך הים. רגע, אז יש ים או אין ים? כל רגע סיכמנו הרי שאין יותר ים, אז איך פתאום נקרא טוב כן יש ים? אז הוא מסביר, הוא אומר ככה, והנה בגמרא, איקה פלוקטה. יש מחלוקת ידועה בגמרא, מה נברא קודם? האם השמיים נבראו קודם או הארץ נבראה קודם? אחד אמר, שמיים קדמו, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אחד אמר, ארץ קדמה, כי כתוב ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. אבל מה הידוע? שכתוב את הלשון, ואילו ואילו דברי אלוקים חיים. אין מחלוקת, זאת אומרת, שניהם צודקים, למה? שבמעשה שמיים קדמו. צד העשייה, ודאי שהשמיים נבראו לפני הארץ. אבל הוא במחשבה קדומה, במחשבה, במקור, אז הארץ קדמה. על פי זה גם בענייננו. הים התבטל. דהיינו, נהיה אפס. אבל במקור העליון יותר שלו, יש לים, כשהים נמצא בשורש, הוא בסדר גמור, הוא לא אותו דרגה כמו הים למטה. פשט קריאת ים סוף שנתגלה בחינת מחשבה הילאה, ששם ארץ קדמה, לכן כתיב הלכו ביבשה בתוך הים, היינו מבחינת יבשה שקדמה לשמיים. זאת אומרת ככה, הם הלכו, הים הפך להיות ליבשה. ואם הים הפך ליבשה, אז אין ים בכלל, יש רק יבשה. אבל כשהתגלה המקור, אז ראו איך שהיבשה יותר גבוהה מהים במקור, בשורש, היבשה יותר גבוהה. המקבל יותר גבוה, כמו שעתיד לבוא יהיה המלכות יותר גבוה מכל הספירות, יש את חיל הטרף בעלה. אז כדי שהפסוק ידגיש שלעתיד לבוא, שסליחה, שבקריאת ים סוף היה הגילוי הגדול שבחינת מחשבה, אז הוא כן רוצה להזכיר את הים, ולהגיד אם הלכו ביבשה בתוך הים. היינו, התגלה שבשורש, מדרגה שיש ים, אבל היבשה הוא עוד יותר גבוה. על כל פנים ראינו את המעלה הגדולה של שיעי של פסח.